שלום וברכה לכולם, ערב טוב. כפי שאני מתבטא מדי פעם, הדף שנלמד הערב ממש לא מתאים ללימוד בדף יומי. אם לפעמים יוצא לי לספור כמה שיעורים כלליים יש בדף אחד, הרי שבדף נונוו, שאותו אנחנו לומדים הערב, הצלחתי לספור לפחות 5, כאשר אחד מהם הוא בעצם לא שיעור כללי, אלא הייתי אומר קורס שנתי בענייני גרמה בנזיקין, דינה דגרמי. אז אני מודה ומתוודא שללמוד דף כזה במסגרת מצומצמת, אם יורשה לי גם בזמן מלחמה, אתגר לא פשוט כלל ועיקר. ולכן היום, הערב, יש הרבה שיעורי בית. אני מצרף לכם דפי מקורות משני שיעורים שונים שהעברתי בשנה שעברה לסוגיה הזו עצמה, כאשר במידה מסוימת אפשר לצרף אל הדף שאנחנו לומדים הערב גם את כל קונטרס דינה דגרמי של הרמב"ן, וכמובן את ספרו החשוב של מורנו הרב ליכטנשטיין על הקונטרס הזה. אז במה דברים אמורים? למדנו אתמול את המשנה בתחילת פרק הכונס, כאן בדף נונה עמוד ב', על היקף וחובת השמירה על בהמות שלא יצאו ויזיקו בנזקי שן ורגל. משנתנו קבעה שאם בעל הבהמות שמר עליהן היטב, ובאו ליסטים והוציאו את הבהמות, אז הליסטים חייבים. אמנם אם הליסטים לא הוציאו את הבהמות, אלא רק פרצו את השער מסיבות אחרות, נאמר במשנה שפטור. אז בעל הבית, בעל הבהמות, בוודאי פטור, שכן הוא אנוס. לא היה לו מה לעשות. ומשמע בפשטות שבמצב כזה, כאשר הליסטים רק פרצו את השער אבל לא הוציאו את הבהמות, לכאורה גם הליסטים פטורים. ובמסגרת ברור ההלכה הזו, מצטטת הגמרא, כאן בדף נ"ה עמוד ב', ברייתא, שמייסדת הלכה עקרונית שקובעת, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כלומר, ישנם מצבים שבהם אדם ביצע פעולה שאי אפשר לחייב עליה בבית דין, ואולם ברור שהוא נושא באחריות. יותר מזה, הוא נושא באשמה, ולכן כלפי שמיא הוא חייב, או בלשון התוספתא כאן בפרק ו' בבבא קמא, דינו מסור לשמיים. הברייתא הזו, שיסודה כאמור בדין משנתנו לגבי מי שפרץ את השער בפני בהמת חברו ויצאה והזיקה, סוקרת גם מצבים אחרים. ובסוגיית הגמרא שנראה מיד, יתברר שישנם גם מצבים נוספים, שלא מפורטים בברייתא, שגם בהם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז איכן יש כאן כל כך הרבה שיעורים כלליים, כמו שאמרתי מקודם. כל אחד מן המצבים שמנויים בברייתא או בהמשך סוגיית הגמרא, מחייב שיעור כללי בפני עצמו, ומתחדשות כאן הלכות עצומות, כפי שנזכיר מיד בקציר העומר. אלא שבצד אותו דיון פרטי, עצם התופעה הזו של פורץ גדר בפני בהמת חברו, כמו גם התופעות האחרות בברייתא, הן בעצם תופעות של נזק עקיף, של גרמה בנזיקין. וכמו שכותב רשי כאן לפנינו, דף נ"ה עמוד ב', פטור מדיני אדם, כסבר, גרמה בנזיקין, פטור. כלומר, פורץ הגדר לא הזיק באופן ישיר, הבהמות בכלל לא שלו, ואולם בפועל הוא זה שהוביל לנזק. כאשר אותן בהמות יצאו והזיקו בשדות של אחרים, אז הוא גרם לנזק. ולכן, כמו שאמרתי מקודם, אפשר היה להעמיס על הסוגיה שלנו את הלימוד הגדול שכל דיני גרמה וגרמי בנזיקין. ולמה להעמיס אותם דווקא כאן? משום שאין סוגיה אחת במסכת בבא קמא שעוסקת בדיני גרמה. רק לאחרונה הזכרנו את העניין של הנותן סם המוות בפני בהמת חברו, דוגמה מובהקת לגרמה, הגמרא מיד תזכיר אותה שוב, וגם ההלכות הבאות בסוגיה שלנו מצטרפות לעניין הזה. המושג דינה דגרמי לא נזכר בכלל בסוגיה שלנו, אלא בסוגיות להלן בהמשך המסכת. אבל אותו קונטרס מפורסם, קונטרס דינה דגרמי של הרמב"ן, נועד בדיוק למטרה הזו. כלומר, כל הקונטרס הזה בא לאסוף וללקט את הסוגיות במרחבי השס, בעיקר בבבא קמא או בבבא בתרא, שעוסקות בנזקים עקיפים. המטרה של הרמב"ן היא לנסח כללים ועקרונות ותפיסות לגבי המושגים האלה של נזק עקיף. עכשיו, כל מי שלמד אצל מורנו הרב ליכטנשטיין הכיר את ההתפעלות העצומה שלו מתורתו של הרמב"ן בכלל, מקונטרס דינה דגרמי בפרט, משום שאני חושב שזה היה אחד התחומים שהיו הכי חביבים על הרב ליכטנשטיין. היכולת המופלאה הזו של רבינו הרמב"ן לקחת נושא כל כך נרחב, כל כך מורכב, ולסדר אותו, ולארגן אותו, בדרך של כללים, בדרך של שיטות, ובכן. אין כאן המקום ולא כאן הזמן להרחיב ולסכם את כל החידושים של הרמב"ן בדינא דגרמי ואת המחלוקת היסודית בין הרמב"ן לבין בעלי התוספות לגבי עצם הבנת המושג דינא דגרמי, ובעזרת השם עוד נשתדל לומר על זה כמה מילים בהמשך המסכת, להלן בדף סמך ב' או בדף צדיך ח' כשנגיע לסוגיות של גרמי. אבל כאמור, שיעור כללי ראשון בסוגיה של הערב זה עצם העיסוק בנושא החשוב והמשמעותי הזה של גרמה בנזיקין. עכשיו, על אף שהערכתי קצת בדברי הקדמה, בכל זאת עוד מילה אחת של הקדמה. סוגיית גרמה בנזיקין היא סוגיה חשובה מאוד, לא רק בהיבטים הלמדניים שלה, אלא גם בהיבטי הלכה למעשה. שכן בעולמנו המודרני ישנם נזקים רבים שמצד עצם ההגדרה ההלכתית שלהם הם גרמה. הם נזקים עקיפים ולא ישירים. והצורך לקבוע הגדרות הלכתיות ברורות בנושא הזה, הצורך הזה כולל גם תקנות יסודיות שבתי הדין הרבניים יפעלו לאורם. והצורך הזה הוא צורך חיוני. הרב ליכטנשטיין בקונטרס דינדגרמי כותב על כך, ובושר וייס כתב על כך בכמה הזדמנויות, ורבים אחרים. ובמידה רבה סוגייתנו היא קריאת הכיוון הערכית בנושא הזה. משום שכמו שפתחנו ואמרנו, הנושא של הסוגיה שלנו הוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כלומר, שגם באותם מצבים שבהם הנזק הוא נזק עקיף, נזק בגרמה, ברור שיש כאן עוולה. עוולה שלפחות ברמה האידאית העקרונית צריך לתקן אותה, צריך לשלם עליה. מי שהזיק בגרמה לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו ולהגיד טוב זה היה רק נזק עקיף. ולכן גם מהבחינה הזו של ההלכה למעשה, לסוגיה שלנו יש חשיבות רבה וצריך להאריך בדברים עוד הרבה יותר, ובעזרת השם עוד חזון למועד. אז כאמור קצת הערכתי בדברי הקדמה, ומכאן לסוגיית הגמרא עצמה, דף נ"ה עמוד ב' לקראת סוף העמוד. אומרת הגמרא תניא, אמר רבי יהושע, ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואלו הן: הפורץ גדר בפני בהמת חברו, לכאורה הדין של משנתנו, מיד הגמרא תברר את זה, כלומר הבהמה אכן הייתה שמורה כראוי, בא מישהו ופרץ את הגדר, ואחרי שהוא פרץ את הגדר הבהמה יכולה הייתה לצאת החוצה, אז אם כן פטור מדיני אדם כי הוא לא הוציא אותה בידיים, אבל חייב בדיני שמיים. והכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, הוא לא ממש שרף את השדה של החבר שלו, אבל הוא סיבב בעקיפין ששדה של החבר שלו תישרף. והסוחר עדי שקר להעיד, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא בכלל ישב בבית, אבל בזכות זה ששכר עדי שקר הצליח להוציא ממון שלא כדין מהזולת. והדוגמה הרביעית, היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, וכאן עוד יותר הוא יכול לומר בסדר, אז לא עשיתי שום דבר, אבל לא הזקתי אותו, לא גנבתי ממנו, לא גזלתי ממנו. אבל עצם העובדה שאתה יכול היית להעיד עבורו ולא העדת עבורו, גם הדבר הזה מחייב לפחות בדיני שמיים. אז אם כן, לפנינו ארבע דוגמאות, ובדף המקורות ששלחתי, שצירפתי לשיעור הזה, תוכלו למצוא עריכות דברים בשאלה יסודית אחת שדנו בכבר הראשונים כאן, והיא, האם אותו חיוב לצאת ידי שמיים הוא חיוב ממוני של ממש, או שמבחינתנו חיוב לצאת ידי שמיים הוא רק איזשהו מידת חסידות, פרומקאי. במילים אחרות, האם הדגש הוא חייב, או הדגש הוא במילים ידי שמיים? המאירי כאן בסוגיה שלנו, שוב תוכלו לראות בדף המקורות, המאירי סבור שמי שחייב לצאת ידי שמיים ולא עשה את זה, ולא שילם, הרי הוא גזלן שפסול לעדות. כלומר, המאירי מבין שוודאי מדובר על חיוב ממוני לכל דבר ועניין. בית דין לא יכול לגבות את החיוב הזה, אבל החיוב הוא ודאי חיוב ממוני. וכך משמע גם מהתוסות בבבא מציעא בדף צדי א', ועוד יותר מזה מדברי רש"י שם, שמחדש שבמצבים שבהם יש חיוב לצאת ידי שמיים, מותר לבעל החוב לתפוס ממנו. כלומר, אם בעל החוב יכול לתפוס, משמע שיש כאן חיוב. בית דין לא יכול לממש את החיוב הזה, אבל חיוב ישנו. כאמור, בדף המקורות תוכלו למצוא אריכות רבה לכאן ולכאן. בדברי ראשונים ואחרונים, אני הדגשתי כאן דווקא את אותם ראשונים שהולכים בכיוון שבאמת יש כאן חיוב. שחיוב לצאת ידי שמיים הוא ממש חיוב. יש מקורות רבים שמהם משתמע שלו, אין כאן שום חיוב. התורה פטרה במצבים האלה, וכל מה שהוא צריך לעשות כסוג של איזושהי מידת חסידות, לצאת ידי שמיים. אז כאמור, המקורות כאן בפניכם, אמרתי בפתח הדברים, יש קצת יותר שיעורי בית הערב יותר מכרגיל, אבל תוכלו לעיין ולהרחיב יותר. אז אם כן, המבט העקרוני אל הברייתא, וכמובן הברייתא צוטטה כאן רק בגלל המקרה הראשון שבברייתא שהוא קשור למשנתנו. ובכן אומרת הגמרא, אמר מר, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, היחידמי, אילמה בכותל בריא, אם באמת הכותל היה חזק, הבהמה לא הייתה יכולה לצאת, הייתה שמורה כראוי, ואתה באת ופרצת את הכותל והוצאת אותה, אז בדיני אדם נמי נחייב. אלא, אומרת הגמרא, דף נ"ו עמוד א', בכותל רעוע. כלומר, הכותל מראש היה כותל רעוע, מאוד יכול להיות שהכותל היה נשבר גם בלעדיך, ולכן כל החיוב של מי שפרץ את הכותל הוא חיוב רק בדיני שמיים ולא בדיני אדם. פשט הגמרא, כל מי שלומד כאן פשט גמרא, הוא שאם הכותל באמת היה בריא, אז הפורץ חייב על הנזקים שאותה בהמה גרמה, משום שהוא זה שהוביל הנזקים הללו. ובלעדיו זה לא היה קורה, ולכן הוא חייב בדיני אדם. אם הכותל היה רעוע, אז הפורץ לא כל כך אשם, בגלל שהבהמות היו יכולות לצאת ולהזיג גם בלעדיו, ולכן הוא חייב רק בדיני שמיים. כך פשט הגמרא. אלא שרשי כאן לפנינו, ורוב הראשונים בעקבותיו הבינו, שהפשט הזה פשוט בלתי אפשרי. וזה בגלל, לאור כל ההקדמה שהקדמנו, שאם הכותל היה בריא, הרי שסוף כל סוף מי שפרץ רק שבר אותו, אבל הוא לא נגע בבהמות, אז איך הוא התחייב בנזקים שלהם? מה הוא עשה? בסדר, אז הוא שבר את הכותל. אז הבהמות לא יכולות היו לצאת בלעדיו, אז מה? אבל סוף כל סוף הוא לא הזיק בידיו, הוא רק גרם לבהמות של חברו לצאת ולהזיק. ולכן רשי נאלץ להידחק ולומר, שכל הדיון כאן בגמרא בכלל לא מדבר על נזקיישן ורגל של הבהמות. כל הדיון כאן בגמרא מדבר רק על הכותל. כותב רשי כאן נוני עמוד ב', אי בכותל בריא בדיני אדם נמי נחייב מי הכותל. כלומר, הוא חייב בדיני, שם, בדיני אדם על זה שהוא שבר את הכותל, דהה בידיים עבד. רגע, אבל זה לא פשט הגמרא. פשט הגמרא שהוא חייב על הנזקים של הבהמות. אומר רשי, והבהמה ליקה למימר דמי חייב, דהתנן במשנתנו שפרצו על יסטים פטור. כלומר, אם כל מה שאותו אדם עשה זה רק סלל את הדרך בפני הבהמה כדי לצאת, זה גרמה. גם אם הכותל היה כותל בריא. ועל זה אי אפשר לחייב. הוא ממשיך רשי בדף נון וו ואומר שאם זה כותל רעוע, אז באמת לא אף שדה. דלמיסטר קאי. כלומר, אם שברתי כותל בריא, אני חייב בדיני נזיקין. אם שברתי כותל רעוע, אני לא חייב בדיני נזיקין. כך מסביר רשי, ושוב, הדוחק והצורך להסביר ככה, כי אם לא, אז מדובר על גרם. ההוצאה של הבהמה היא רק גרם. עכשיו, התוספות מדגישים, תוספות מסכימים לפירוש של רשי, הם מדגישים שהיה מי שגרס להדיה בברייתא, שכל החיוב הוא על הכותל. כלומר, החיוב, שלא תתבלבל, החיוב הוא לא על הנזק שהבהמות גרמו, החיוב הוא על עצם שבירתו של הכותל. ועוד מוסיפים התוספות לבאר, מדוע מי שהורס כותל רעוע, בכל זאת חייב בדיני שמיים, הרי הכותל הזה בעצם לא שווה שום דבר, אז למה מחייבים על זה? אומרים התוספות כאן בסוף דבריהם, בדפנוני עמוד ב', ויש לומר, דאחי כאמר, כיוון דלמיסטר קאי שהבעלים מצווים לסותרו שלא ייפול על בני אדם. יש כאן כותל רעוע, זה מסוכן, הוא יכול להתמוטט על מישהו. ולכן סלקדייתך דקול הקודם במצווה זכה, ואין לזה להניח מלסתור בשביל בהמת חברו, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמלה. כלומר, אני יודע שברגע שאני סותר את הכותל הזה, אני גם מעמיד איזושהי סכנה שהבהמות יצאו ויזיקו. אבל מצד שני, אני גם עושה כאן מצווה גדולה, אני מסלק מכשול. ולכן הייתי חושב שאולי זה מותר. כמה שמלן, אתה אל תתעסק. לא ביקשו ממך לסתור את הכותל של פלוני. אתה לא חייב על זה בדיני אדם, כי זה הכותל רעוע. אבל לפחות בדיני שמיים, אתה אכן מתחייב. אז כאמור, בגישה הזו של רשי, של התוספות, צעדו רוב הראשונים, כאמור שהדיון כולו הוא על הכותל. אבל על הבהמה אי אפשר לחייב בכלל, משום שהנזק הזה הוא ממש נזק בגרם. אלא שכמו שמאיר הגרא בהגהות כאן על רשי, יש אחד מרבותינו הראשונים שפרש את הסוגיה כפשוטה. והכוונה כמובן לרמב״ם. הרמב״ם פרק ד' מהלכות נזקי ממון כותב, הפורץ גדר לפני בהמת חברו ויצאת והזיקה, אם היה הגדר חזק ובריא חייב, ואם היה הכותל רעוע, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וכן הנותן סם המוות לפני בהמת חברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. עכשיו מהרמב״ם משמע להדיה, שהפורץ גדר בריאה חייב על הנזקים, לא על הגדר שהוא שבר, לא על הכותל, הוא חייב על הנזקים שהבהמה גרמה. בעוד שמי שפרץ גדר רעועה, הוא באמת רק מזיק בגרמה, ודינו כמי שנותן סם המוות בפני בהמת חברו. והרייבד במקום כמובן מזדעק, אמר אברהם, זה שאמר חייב לא ידענו מהו. אם על הכותל אמר, למה ללמימר ויצתה והזיקה? ואם על הנזק אמר, כלומר, אם באמת הרמב״ם לומד את הסוגיה כפשוטה, שהחיוב כאן הוא חיוב בדיני נזיקין על זה שגרמתי לבהמה להזיק, אומר הרייבד, אינו כן. אלא אם כן, יקישוה וידריכו על הנזק, כמו שנראה בעזרת השם מחר, שאם באמת, או מחרתיים, אם באו הליסטים וממש להדיה הוציאו את הבהמה מן הדיר, אז באמת הם מתחייבים באחריותה, אבל בלי זה, בלי זה, כמו שהסביר רשי, הרי זה גרמה בנזיקין. ואם כן, הרייבד שותף לדעת רשי, לדעת התוספות. אבל הרמב״ם חשב אחר, והרמב״ם מבין שמי שסותר כותל בריא מבהמת חברו, ובזה גורם לה לצאת ולהזיק, חייב גם בדיני אדם. ובביאור דעתו של הרמב״ם, המאירי כאן מייסד יסוד גדול, המאירי כאן מעריך הרבה בסוגיית גרמה וגרמי שהזכרנו מקודם. ובסיום הדברים, אחרי שהמאירי כמובן מציג את המחלוקת בין הרמב״ם והרייבד, כותב המאירי כך, ואף בזו אנו אומרים לדעת גדולי המחברים, כמובן כוונתו לרמב״ם, שגרמה זו הועיל וכוונתו להזיק, ושעל ידו לבד הנזק בא, הרי הוא בכלל דין הדגרמי וחייב על הנזק. אז שוב, מבלי להיכנס פה להבדלים בין גרמה לגרמי, מסביר המאירי שלדעת הרמב״ם גם כאשר המעשה הוא מעשה עקיף, אבל יש בו כוונה ברורה להזיק, חייבים עליו. או במילים אחרות, גרמה בנזיקין פטור רק כאשר מדובר על משהו אגבי שנעשה שלא בכוונה. למשל, בנידון שלנו, אם הליסטים יפרצו לבית במטרה לגנוב תכשיטים. כשהם יצאו החוצה הם השאירו את הדלת פתוחה. אז בהחלט ייתכן שלא יתחייבו על נזקי הבהמה שיצאה, כי הם לא התכוונו שהבהמה תצא. אבל אם אדם להדיה פרץ כותל בריא בפני בהמת חברו, אז נכון, הפעולה היא פעולה עקיפה, אבל המטרה היא מטרה מכוונת של נזק. ולכן, אם הכותל רעוע, אז מי ששבר את הכותל יכול לטעון, טוב, נו, הבהמה הייתה בורחת גם בלעדיי. אז אני לא חייב בדיני אדם, רק בדיני שמיים. אבל אם הכותל הוא בריא, וכל כוונתך הייתה להזיק, על דבר כזה אכן חייבים אליבא דהרמב״ם. כך מבאר המאיר את הרמב״ם, והאחרונים כמובן עוד מעריכים בנושא הזה המון. אז שוב, עוד יש להעריך הרבה הרבה בדבר ואני מקצר, אבל כאמור הרמב״ם כן לומד את סוגיית כותל רעוע וכותל בריא כפשוטה ממש, ולדעת הרמב״ם, אכן לפחות בכותל בריא אפשר לחייב גם בדיני אדם ולא רק בדיני שמה. ממשיכה הגמרא דף נ"ו עמוד א' ואומרת המאמר, הכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, היחידמי. אילי מדמטיה לי ברוח מצויה. כלומר, שאני כופפתי את התבועה של הלז בפני הדלקה, ורוח מצויה עכשיו תביא את האש ותשרוף את התבועה, אז בדיני אדם נעמי נחייב. רש"י כאן מדגיש, אז הוא מזיק בידיים, הוא ממש שרף את התבועה של חברו. אלא אומרת הגמרא, דמטיה ברוח שאינה מצויה. כלומר, אני כופפתי את קמתו של חברו לפני הדלקה, אבל אחר כך פתאום הגיעה רוח שאינה מצויה. כלומר, עשיתי כאן מעשה לא כל כך ראוי ולא כל כך נכון, אבל בסוף בסוף הנזק קרה באונס. בסוף הגיעה רוח שאינה מצויה, והיא זאת שהוליכה את האש. רב אשי אמר, איך תמצי אחר? רב אשי אמר, תמון איתמר, ושום דשב יהיה תמון באש. אז בהמשך הפרק שלנו, נלמד בעזרת השם על הדין הזה של תמון באש, שאם האש שרפה כלים או חפצים אחרים שהיו מכוסים, שהיו תמונים, על דבר כזה, באמת לא מחייבים בנזקי אש. ובכן, בא רב אשי ואומר, ראיתי דליקה, ראיתי אש שהולכת ומתקרבת אל החצר של הזולת, ואני הלכתי והיה שם איזה ארגז כלים וכיסיתי אותו. נו, מה קרה עכשיו אחרי שכיסית אותו? עכשיו הוא לא יוכל לטבוע את המבעיר על הנזקים הללו. כי עכשיו בעצם זה הפך להיות אמון באש. ואם כן, סיבבתי מצב שבו חברי הפסיד ממון, הוא לא יוכל לטבוע את תביעת נזיקים. ולכן במצב כזה גם כן יש סוג של גרמה בנזיקין, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הערכנו מקודם בדברי הרמב״ם, הרי שכאן, בפרק י' מהלכות נזקי ממון, הרמב״ם מקבל את שני התירוצים בגמרא. דהיינו, בין שהביא את האש בפני רוח שאינה מצויה, בין שהפך את הכלים להיות טמון באש, באמת פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כמובן, אם הרוח מצויה, אז הרי הוא מזיק בידיים כדבריו של רש"י. ואם עוד פעם נחזור לעניין הכוונות שדיברנו עליו מקודם, הרי שבאמת בכל ההקשר הזה של גרמה ונזקים עקיפים, הכוונה היא יסוד גדול וחשוב. כאמור, מקודם לדעת הרמב״ם גדול עד כדי כך שבמצבים מסוימים אפשר לחייב גם בדיני אדם. אבל אפילו ביחס למקרה הזה, של הכופף קמתו של חברו ואז באה רוח שאינה מצויה, שפה כאמור הרמב״ם מודה שזה רק גרמה, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. אז אני רוצה להקריא עוד שורה אחת מדבריו של תוספות תלמיד רבנו תם, לא כאן בסוגיה, אלא בפרק הראשון בדף ת', וכותב שם תלמיד רבנו תם, אלמה, כיוון שמתכוון להזיק לחברו, אפילו נעשה ההזק על ידי אונס, חייב בדיני שמיים. בדיוק כמו שגרמה בנזיקין פטור, כך גם מי שגרם בנזקי ממון, בנזקי אש, גרם נזק באונס, הוא גם כן פטור. ובכל זאת, כאשר כוונתו להזיק, הוא חייב לפחות בדיני שמיים. כלומר שוב, הוא לא הזיק בידיים, או הנזק בסוף נגרם על ידי אונס, אבל בגלל שהייתה כאן כוונה להזיק, לפחות הוא חייב בדיני שמיים. ואם נחזור עוד פעם ליסוד העקרוני, למושג העקרוני, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, הדבר מתיישב מאוד. כי בעולם הארצי שלנו אין לנו אלא מעשים. ואם לא היה כאן מעשה אלא רק גרמה, ואם לא היה כאן פעולה מכוונת אלא אונס, אי אפשר לחייב במשקפיים של בני אדם. אבל האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ואם באמת הכוונה הייתה הכוונה להזיק, אך טבעי הוא שלפחות בדיני שמיים אפשר יהיה לחייב במצב כזה. יפה. הדוגמה השלישית שבברייתא, אמר מר, הסוחר עדי שקר, היחידמי, אילם עלי נפשי. כלומר, אם אדם שכר עדי שקר כדי להוציא ממון מזולתו, והוא בעצמו מקבל את הממון מכוח עדות שקר, אז ממון הבאי שלו בדיני אדם נחייב. כלומר, סוף כל סוף הוא מחזיק בממון הזולת שלא כדין. הוא הוציא את הממון הזה שלא כדין, זה ממש גזל, אז שיחזיר את הכסף, וזה אפשר לחייב גם בדיני אדם, למה רק בדיני שמיים? אלא, אומרת הגמרא לחברי. כלומר, ראובן שכר עדי שקר, שיעידו ששמעון חייב כסף ללוי. ואז באמת שמעון הלך בדלת ברירה, כי באו עדים כנגדו ושילם ללוי, אז ראובן בעצם קצת מנותק מהסיפור, הוא עצמו לא קיבל כסף, ובכל זאת הוא חייב בדיני שמיים. וגם הסוגיה הזו של הסוחר עדי שקר לחברו, סוגיה מאוד מאוד נרחבת, הן בפרטי הדין, בדברי הראשונים כאן כבר בתוספות, התוספות שואלים, רגע, אז למה אתה מחייב את ראובן בדיני שמיים? ראובן שכר עדים כדי ששמעון ישלם כסף ללוי. אז במקום לחייב את ראובן בדיני שמיים, תחייב את לוי בדיני אדם. כלומר, אם ברור לך שהעדים הם עדי שקר, אז שלוי יחזיר את הכסף לשמעון. אז התוספות מתרצים שלוי הלך למדינת הים, או שאין לו מה להחזיר, ואז לפחות ראובן חייב בדיני שמיים. עכשיו, על גבי זה, התוספות מסיפים ומחדשים שצריך לחלק בין מי ששכר עדי שקר, לבין מי שרק אמר לשני אנשים, תלכו ותעידו על פלון. אם הוא ממש שכר אותם, עשה מעשה, שילם להם כסף, אז אפשר לחייב אותו בדיני שמיים. אם הוא רק אמר להם ללכת ולהעיד, אפילו בדיני שמיים הוא לא מתחייב, על הדבר הזה יש ראשונים שחולקים. בעדף השני ששלחתי אליכם קודם, תוכלו למצוא ממש סקירה מקיפה של הסוגיה הזאת, של הסוחר עדי שקר לחברו, באותו שיעור שנתתי אז, אז יש הסתעפות רבה מתוך הדיון שלנו כאן, לגבי עצם התופעה שבה אדם מבקש להוציא ממון מחברו בדרכים לא קשירות. כלומר, הוא סוחר עדי שקר אפילו להעיד אמת. האם מותר לעשות דבר כזה? האם מותר להפעיל כל מיני מניפולציות או כל מיני דרכים לא קשרות כדי להשיג ממון ששייך לך? אז כאמור, הסוגיה, סוגיה גדולה מאוד, המקורות בפניכם, ומוזמנים להוסיף ולעיין יותר. הדוגמה הרביעית שבברייתא, והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. שוב אומרת הגמרא במאי עסקינן, אילי מה בבית רי, אם מדובר על שני עדים שמשתמטים מלהעיד, אז פשיטה, דאורייתא הוא. כלומר, ודאי שהם חייבים, הרי התורה עצמה אומרת שצריך להעיד אם לא יגיד ונשא אבונו, אלא בך. מה העניין אם לא יגיד ונשא אבונו? ההלכה הזו שאם לא יגיד ונשא אבונו אומרת שמי שתבעו ממנו להעיד ונשבע שהוא לא יודע העדות, חייב להביא על זה קורבן. למה מזה אתה למד שחייב בדיני שמיים? אז התוספות כאן מדגישים שזו בדיוק הנקודה. כותבים תוספות ויש לומר דאחי כאמר קרא, כשעובר בדבר שאם לא יגיד היה נושא אבון, אז יביא קורבן שבועה, אבל בלא שבועה נמי איקה נשיאות אבון. כלומר, אם התורה אומרת שאם נשבעת לשקר על הדבר הזה, שאתה לא יודע העדות, אתה חייב להביא קורבן שבועה, בהכרח למדנו שלא להעיד זה אבון. ולכן, הגם שאי אפשר על אבון כזה לחייב בדיני אדם, כי לא הוצאת ממנו כסף, אבל ברור שאתה חייב בדיני שמיים, ברור שיש כאן נשיאות אבון. כך אומרים התוספות. זה מובן מאלה. ולכן אומרת הגמרא, אלה בחד. מדובר כאן על עד אחד. אמר, בא אדם לחברו ואמר, בוא תעיד לי. ישיב לו על אז, מה אני אבוא להעיד לך? הרי אני עד אחד. עד אחד גם ככה לא סומכים עליו. אבל עד אחד כמובן נאמן בשבועה. ולכן הייתי חושב שאותו אדם שאומר לו, תקשיב, מה יעזור לך שאני חייב את בעל הדין כנגדך שבועה? רשי כאן מדגיש את החידוש. רשי אומר שבעצם זה על הספק. כי אם אני אבוא ויעיד לך ואותו פלוני יתחייב שבועה, אז שתי אפשרויות. או שהוא יישבע, ואז העדות שלי לא קידמה אותך שום דבר. זה נכון שאם פלוני יסרב להישבע, אז הוא באמת יצטרך לשלם לך. כלומר, מכוח העדות שלי, למרות שאני עד אחד, סוף כל סוף היית מרוויח כסף. אבל בעצם מדובר על איזשהו חיוב מסופק, על איזושהי דרך מסופקת שבה או שאני אצליח לעזור לך לקבל כסף, או שאני לא אצליח. ולכן במצב כזה, החיוב הוא כאמור רק בדיני שמיים, ולא בדיני. אז אם כן, עד כאן הניתוח של הברייתא, ארבעה מצבים שבהם פטור מדיני אדם חייב ודיני שמיים, וכאמור, כל הברייתא הזאת הוזכרה כאן, רק אגב המקרה הראשון, הפורץ גדר בפני בהמת חברו. שואלת הגמרא, ותו ליקה, האם יש רק ארבעה מצבים של איזשהו נזק עקיף, שאני אומר בו פטור מדיני אדם וחייב ודיני שמיים? והאיקה, אז יש כאן סימן לעוד, לכל הדוגמאות שנראה מיד, ורשי מדגיש שכל הדוגמאות שמצוטטות כאן בהמשך, כולם מדברי תנאים, מברייתות מפורשות, שבהם אנחנו מוצאים מצבים נוספים. למשל, העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מה שקורה אצלנו היזק שאינו ניכר. כלומר, אדם גרם נזק, אבל נזק שאי אפשר לראות אותו בעיניים, זה נזק הלכתי, שעשה מלאכה במי חטאת ופסל אותה. אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והאיקה, דיברנו על זה מקודם, הנותן שם המוות בפני בהמת חברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כי הוא לא הזיק להדיה, הוא לא הרג אותה, אבל הוא סיבב את זה שהיא תיפגע. והאיקה, נגיע לזה בהמשך הפרק, השולח את הבערה ביד חירש שוטה וקטן, פטור מדיני אדם, כי הוא לא שרף במו ידיו, אבל הוא חייב בדיני שמיים, כי ברור שהוא לא נזהר כאן, וגרם לזה שהחורש שוטה וקטן גרמו לתקלה. והאיקה, המבעית את חברו, מי שמאוד הבהיל את חברו, אז הוא לא היקה אותו במו ידיו, ולכן הוא פטור מדיני אדם, אבל הוא חייב בדיני שמיים. והאיקה, בתחילת הפרק השלישי, נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה, רבי מאיר מחייב בהזקן, כי לדעתו זה ממש בור שברשותו וכולי. החכמים אומרים, פטור בדיני אדם, כי אני לא שברתי את הקד, אני לא הפלתי את הגמל, אבל עדיין חייב בדיני שמיים, כי אתה היית צריך לסלק אותם. ולכן סוף כל סוף יש מצבים רבים שעליהם נכון לומר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. למה הברייתא התמקדה דווקא באותם ארבעה מצבים? עונה הגמרא, אין, מי האי כתובה? אתה צודק, אכן יש מצבים רבים שבהם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אבל הנה, ארבע הדוגמאות של הברייתא היא צריכה לי. מה עוד התאימה? בדיני שמיים נמי לא לחייב. כלומר, היית יכול להבין שבארבעת המצבים של הברייתא יש נסיבות מקלות שאפילו בדיני שמיים לא התחייב, כמה השמנן והגמרא מסבירה. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, אם באמת מדובר על כותל רעוע, מה עוד התאימה? כיוון דלמיסטר ריקאי, מה עביד? כלומר, הכותל הזה גם ככה דינו להישבר. וכמו שקראנו מקודם מן התוספות, יש אפילו צד שיש עניין לשבור את הכותל הזה, שזה לא יהיה סכנה לרבים. ולכן כיוון דלמיסטר ריקאי, בעצם לא עשיתי שום דבר. אז בדיני שמיים נמי לא לחייב. כמה שמלן שלפחות הוא חייב בדיני שמיים. הכופף כמתו של חברו נמי. מה עוד התאימה? לימה, מהווה ידנה דעת ירוח שאינה מצויה? הזכרנו מקודם, אני אנוס. כן, עשיתי פה איזה מעשה לא ראוי, כפפתי כמת חברי, אבל לא ידעתי שזה מה שיקרה ותבוא רוח שאינה מצויה. ולכן, בדיני שמיים, על אונס כזה נמי לא לחייב. כמה שמלן שחייב. ולרב אשי דאמר נמי תמון איתמר, כלומר שכיסה את הכלים של חברו והפך אותם להיות תמון, ואז חברו לא יוכל לתבוע תביעת נזיקין מבעל הדלקה. ולרב אשי דאמר נמי תמון איתמר, מה עוד התאימה? אנא, כסוי אקסית איני הלך. כלומר, יכול לבוא אותו אדם, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. כלומר, אני לא חייב בדיני שמיים, כי הכוונה שלי הייתה כוונה טובה. אני בכלל רציתי לחסות את הכלים שלך, שלא ינזקו מן האש, כמו שרשי כאן מסביר. טוב, רגע, זה כבר טענה טובה. אני התכוונתי לטוב, אני התכוונתי להציל. ולאור כל מה שדיברנו מקודם, אם באמת כוונתו הייתה לטובה, לא הייתה לו כוונה להזיק ולפגוע, אז באמת למה לחייב אותו בדיני שמיים? אז גם כאן מלמדים התוספות, דף נובב עמוד א', יסוד גדול ועצום. כותבים תוספות, כסוי אקסיטי, ואם תאמר, גלוי וידוע למקום, למה נתכוון, אם לטובה, אם לרעה. כלומר, אם באמת נתכוון לרעה, אני מבין שהוא חייב בדיני שמיים. וכמו שאמרנו מקודם, השם יראה ללבב. אבל אם באמת כוונתו לטובה, אז למה לחייב אותו בדיני שמיים? אומרים תוספות ויש לומר, דאפילו במתכוון לטובה שלא ימהר לשרוף, ויוכל להציל בעל הבית בתוך כך. כלומר, באמת הייתה לו כוונה טובה. הוא כיסה את החפצים מפני הדלקה, כי הוא באמת חשב שהכיסוי יעזור להם. מכל מקום בדיני שמיים חייב, אומרים תוספות, דאיבה אלי להזדהורי ולעסוקי הדעתי שלא יבוא לו הפסד בכך. וכאמור, יסוד גדול ועצום, גם כשבאים להיטיב עם הזולת, להציל אותו, צריך קודם כל לשים לב שלא פוגעים בו. כלומר, באמת הייתה לך כוונה טובה, באמת רצית לעזור, אבל קלקלת והרסת. וזה שאתה כיסית עכשיו את הכלים של פלוני, זה בעצם אומר שפלוני לא יוכל לתבוע תביעת נזיקי. ולכן סוף כל סוף, גם במצב כזה, עדיין חייב בדיני שמיים. הסוחר עדי שקר נעמי, אני חוזר לגמרא, מה עוד התאימה? לימה, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כלומר, יושב ראובן בביתו, סוחר עדים שיעידו לטובת לוי נגד שמעון, ואומר, בסדר, אז מה אם אני שכרתי אותם? הייתי מצפה מהם שלא להעיד עדות שקר. דברי הרב ודברי התלמיד, כזכור, היסוד הזה מוכר לנו, למדנו בקידושין. סוגיית אין שליח לדבר עבירה, וגם כאן הוא אומר, למה הם שמעו לי, למה הם הלכו והעידו? בדיני שמיים אני גם לא חייב. ממש מלן, בסדר, זה שהם לא נהגו כדין, זה שהם הלכו והעידו את שקר, זה חשבון שלהם הקדוש ברוך הוא. אתה, שסיבבת כאן פגיעה ותקלה, אתה חייב בדיני שמיים. והדוגמה האחרונה, ויודע עדות לחברו ואינו מעיד לו נמי, מה עוד התאימה? מיימר דחי הווה, מסהידנה להווה מודה, דילמה ומשתבה לשיקרא, או בדיני שמיים, נמי לא לחי. כלומר, גם במצב כזה, יש סברה גדולה והיגיון גדול, שיבוא אותו עד אחד ויאמר, נניח שהייתי בא להעיד לך. אז אותו פלוני היה נשבע. נתחייב שבוע על פי עד אחד ונשבע לך. באמת, בשקר, היה נשבע לך. כלומר, בסוף כל סוף לא היית מרוויח כסף בכלל. אז מה אתה בא אליי בתביעה שלא באתי להעיד? כמה שמלן, שסוף כל סוף היית צריך לבוא ולהעיד. אולי פלוני לא היה נשבע, אולי היה משלם. ואולי הייתי מקבל את השבועה הזאת. ולכן גם כאן, סוף כל סוף סיבבת נזק עקיף, והנזק עקיף כזה חייבים בדיני שמיים. אז אנחנו הספקנו להם רק עדפנו דבר עמוד א', אבל כמו שאמרתי, למדנו סוגיה גדולה ועצומה, הן בעצם המושג של חיוב בדיני שמיים, הן בגרם הבנזיקין והמסתעף מזה, והן כפי שראינו בכל אחת ואחת מן הדוגמאות שבסוגיה, ועוד לא הערכנו בכלל בדוגמאות שאותן מזכירה הגמרא בסימן אחד ארוך, בדוגמאות הרבות של פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וכל אחד מהם מחייב עוד בירור וליבון והעמקה בפני עצמו, ואנחנו השתדלנו להתמקד רק בעיקרי הדברים. ערב טוב לכולם.